בחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד נעשה ולבי ירחנה ופעה אגשנה כגן שמתאה ולבי ירחנה כגן שלמטה אמר או ניתן אורך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו טוב
כרם גורו רק נעמדה לכאן ביית היה
אז נתחיל מזה שחלקו לכם שיעורי בית למה יש שיעורי בית? אתם יושבים פה, אולי אתם מתרשמים חלק מהדברים, אני מקווה, אבל אחר כך הולכים, חוזרים לשגרה ודברים נעלמים. וכמו שתראו, זה דברים שהם כל כך שונים מהשגרה שלנו, כל כך שונים מהלך הרוח הרגיל שאנחנו שרואים בו, שאם לא נעשה מאמץ מודע ומכוון לחזק אותם אצלנו, הם יתמסמסו ויהיה להם השפעה מזערית על החיים שלנו. אז כדי להקדים תרופה למכה, אנחנו עושים שיעורי בית. זה לא שהם פותרים את כל הבעיה, הם רק יעמיקו את זה קצת יותר. כדי ממש להעמיק אתם צריכים להתחיל לתרגל כמובן. אבל הבקשה היא שתעשו אותם, ואתם מוזמנים לעשות אותם בקבוצות. אתם יכולים לעשות את זה בצוותים, זה בסדר גמור, תבואו קצת יותר מוקדם מחר, ותשבו ותחלקו ביניכם. זה גם עוזר לרענן את החומר כשאחד מזכיר לשני. וגם דרך נהדרת לבלות בחברה בצורה שהיא משמעותית, במקום פטפוטי הסרק האינסופיים שאנחנו מקדישים להם זמן. אז ההזמנה היא שתעשו את זה. אתם תראו שיש התייחסות אחרת לחומר ויש ערך אחר לחומר הזה אם אתם מקדישים את הזמן אחר כך לשיעורי בית. אני אתן לכם תכנים על השיעורי בית. הם לקוחים מתוך השיעורי בית. כולם מקבלים 95 במעל. אז לא לדאוג לציונים. זה לא בשביל הציון, זה בשביל לעזור לחדור לחומר. בטיבט היה נהוג שמורה שהיה מלמד את הדברים האלה היה חוזר על כל דבר 4 פעמים. אין לנו את הלוקסוס הזה כאן. אז אנחנו הולכים עם השיעורי בית והבחנים, והיא צורפת השיעורי בית מדיטציה, שאותה כל אחד עושה לעצמו כמובן. והיא מאוד מאוד חשובה. הטקסט שאנחנו לומדים הוא חלק ממסורת הלא ג'ונג. כבר קיבלנו שני לא ג'ונגים בעבר, זה השלישי. לא ג'ונג, לא פירושו תודעה, ג'ונג פירושו להתמיר, זה גם לתרגל. אז דרך להתמרת התודעה, תרגול להתמרת התודעה, זה קטגוריה שלמה של טקסטים, זה השלישי שיש לנו הזכות להביא, שכולם חוברו בערך בתקופה הזאת של החל מ-1000 עד 1200, 1300 בערך לספירה בטיבט, זה מסורת טיבטית. ובאותה תקופה הלימוד הזה עוד לא היכה שורשים עמוקים בטיבט, יותר מאוחר הכתבים נהיו ארוכים ועם הרבה פילוסופיה ומאוד עמוקים, תקופה ההיא זה לא היה ככה, הם היו ממעטים במילים ומרבים בתרגול לעומת זה. אז הטקסטים הם תמיד קצרים, כמו שאתם רואים פה, היום קיבלתם כמה עמודים, כל הטקסט כולו הוא לא ארוך. והוא מעט שמכיל את המרובה, וככה כל הטקסטים האלה הם מאוד קצרים, מאוד תמציתיים ומאוד מתוחכמים. זה יותר הנחיות לאנשים שהם כבר על דרך רוחנית, איך לתרגל, לא להתפרסף יותר מדי, איך בפועל לעשות. אז יש בהם הרבה חן והרבה קסם לאנשים עסוקים כמונו. אנחנו די דומים מבחינת ההיסטוריה. המסורת מגיעה רק עכשיו ואנחנו צריכים ללמוד איך לתרגל אותה. אז המדיטציה של מוות, אם נשלים את הנושא הזה, כל אחד מאיתנו פניו לשם ונגיע לשם. בין אם אנחנו רוצים, בין אם לא. כל אחד מאיתנו. ודקה, אולי פחות, אולי 30 שניות אחרי המוות, כל מה שעכשיו אנחנו מקורים החיים שלנו נמחק לחלוטין. אתם לא תזכרו מי הייתם. לא תזכרו מי הייתם, לא תזכרו איך קראו לכם, לא תזכרו מי הילדים שלכם, לא תזכרו מה היה המקצוע שלכם, לא תזכרו צרפתית, לא תזכרו מתמטיקה. לא תזכרו את כל הדברים האלה. אם אנחנו מסתכלים, כל הדברים שאנחנו עמלים למענם, תוך שניות הם נעלמים, בדיוק כמו שאתם מתעוררים מחלום, בדיוק. כל הדמויות האלה שהופיעו בחלום, ושבזמן שחלמתם יראו כל כך ממשיות, ואם זה היה סיוט אז גם מאוד סבלתם, אתם מתעוררים מהחלום ותוך שניות הוא נעלם. לאן הם הלכו? מאיפה הם באו ולאן הם הלכו? ככה גם החיים האלה. מבחינה הזאת זה אותו דבר. זה רמה אחרת של תודעה, זאת תודעה של חלום וזאת תודעה של עירות, אבל דינה כדין החלום. אנחנו מתעוררים כשמגיע רגע מוות, וכל זה פשוט נמחק, נעלם. אז מה לעשות? אז מה לעשות? ההתעמתות עם ההבנה הזאת, זה ההתחלה של השנטה שדרל. שנטה שדרל, שחרור מארבע אחיזות, זה הטקסט שלנו, זה ההתחלה. ובלי זה, כל שאר הטקסט לא יביא הרבה ברכה. חייב להיות תרגול מתמיד, כל יום שאתם קמים, כדי שיהיה לו את האפקט הזה של לא רק כתוב בספר ולא רק יש ברכה כזאת, אלא שאתם חיים ככה. ואתם ממצאים רגע רגע את המשמעות בחיים שלכם. בחיים שלכם. והסדר העדיפויות שלכם נכון רגע רגע. אני מסתכלת, לאחר תקופה של תרגול וכך הלאה, מה אני עושה בחיים שלי? אני הולכת לגור שם במדבר באריזונה, איפה שאני מחלקת מקלחת אחת עם עוד 100 אנשים, איפה שאין מיזוג אוויר ואין חימום ויש רוח ויש המון אבק ויש קור ויש חום ויש שמש ויש קקטוסים ויש חזירים. חיים לא נוחים. אז למה לעשות את זה? עשיתי תארים, יש לי השכלה, אני יכולה לעשות דברים אחרים עם החיים שלי. כלפי חוץ זה נראה מוזר ונראה לא הגיוני. החברים שהיו לי אז, לפני שעשיתי את הדברים האלה, מסתכלים עליי כעל חיה מוזרה. לא הגיוני. ובאמת לא הגיוני, אלא אם כן, אמת המידה למה שאתם עושים זה המוות. מנקודת המבט שאם היום בלילה אני מתה, מה הגיוני שאני אעשה עכשיו? מה הדבר המועיל והמברך והמשמעותי שאני יכולה לעשות עכשיו? בלי אמת המידה הזאת, אתם יכולים להגיד שאני כישלון גמור. יכלה לגור בבית נוח, במקום זה גרה בשום מקום, בבית קטן וצפוף. יחסית לדיימון מאונטן אני גרה כמו מלכה, אני צריכה להגיד לכם, הכל בזכותכם. אבל זה לא תמיד היה ככה. אז זאת אמת המידה. וזה מביא המון אושר. אין השוואה במידת הסיפוק ותחושת המשמעות והאושר שאני יכולה להעיד על עצמי באופן סובייקטיבי היום, לעומת מה שהייתי אז. בכלל בלי השוואה. וכאמור, יש את הקו הדק-דק הזה בין מה זה כן אחיזה ומה זה לא אחיזה, שאנחנו חייבים להבין אותו ונעזרים במסורת הזאת של הסקיה להבין אותו. כי זה לא נכון שאנחנו צריכים לזנוח את הכל ולעזוב את הכל כדי להשתחרר. זה לא נכון. ויש אנשים שעוזבים הכל והם לא משוחררים, ויש אנשים שהם באמצע הכל ומשוחררים. הדלאי למה, שהוא עכשיו ראש הלימוד הזה בטיבט, והוא היה גם השליט הפוליטי של טיבט עד הכיבוש הסיני, הוא חי לו בארמון הפוטלה, 550 חדרים, משרתים מכל הצדדים, וכל זה שלו. ולכאורה הוא עשיר גדול ויש לו הכל. אתם יכולים להיות מוקפים בהכל ולהיות לגמרי משוחררים. הוא היה לגמרי משוחרר והוא עוד היום לגמרי משוחרר. הוא היה אומר, כל מה שזה שלי זה מלימת הנזיר והמכשירים שאני משתמש לתרגול הטנטר שלי, וכל השאר זה בהשאלה. כל השאר בסחירות. הוא לא ראה את עצמו בעלים על זה. ואפשר להיות מוקפים בכל הדברים שיש לנו, הבתים והמשפחות והמנה, ולא להיות אחוזים בזה. להבין את זה ולהשתמש בזה כמשהו שמברך אנשים. אז אנחנו צריכים להבין איפה הקו הזה. כי זה לא מה שאנחנו עושים כלפי חוץ. זה לא הדברים החיצוניים שאנחנו עושים, שעושים את ההבדל. אז אם אמרנו שהמודעות למוות היא אמת המידה, חשוב לזכור יחד עם זה שהמוות הוא ודאי, את העובדה שמועד המוות לא ודאי. לחיות כאילו שהיום זה היום האחרון. האם אני חייבת למות? כן. האם זה יכול לקרות היום? אני לא יודעת. אז בואו נראה מה אני יכולה לעשות היום, עם הידיעה הזאת. ואז כשאני שואלת את השאלה, אם ככה מה אני כן צריכה לעשות, אם אני הולכת לאבד את כל הדברים שאני באופן רגיל עמלה למענם, אז מה אני כן צריכה לעשות אם היום אני עומדת למות? אז העיקרון השלישי במדיטציה על מוות אומר שאין שום דבר שיכול לעזור לי מלבד העבודה הרוחנית שאני עושה. זה הדבר היחיד שבא איתי. כיוון שהתודעה היא שונה מהגוף. הגוף נגמר יום אחד, מפסיק לתפקד יום אחד, זה לא אומר שהתודעה מפסיקה, היא רק מפסיקה להיות קשורה בגוף הזה, היא רק מפסיקה להתבטא דרך הגוף הזה, אבל היא ממשיכה לאן שהיא ממשיכה. והרישומים שאני נושאת איתי מהחיים שחייתי, באים איתי. ואנחנו כבר מאמינים ברישומים, כי אנחנו שולחים ילדים לבית ספר, נכון? אנחנו מאמינים שבכיתה ב' הם יזכרו מה שהם למדו בכיתה א'. נותרים רישומים, והם באים איתם, וממשיכים איתם. ככה כל מה שאני עושה בחיים האלה, עושה, אומרת, חושבת, מוציא רישום בתודעה שלי. וממשיך עם התודעה שלי הלאה. אז אנשים נולדים כבר לחיים האלה, אתם רואים ילדים באים עם נטיות שונות. יש ילדים אוהבים יותר כשהם קטנים, ויש ילדים אכזריים כשהם קטנים. אנשים באים עם נטיות שהם הביאו אותם מחיים קודמים, מרישומים שנותרו בתודעתם כתוצאה מהאופן שבו הם חיו את חייהם. אז זה לא נכון שהכל נמחק כשאנחנו בתים, זה שגיאה גדולה. ומה שכן נכון, שכשמגיע רגע המוות, ואת זה אמרנו, אני חוזרת להדגיש, כשמגיע רגע המוות, כל הדברים הרגילים שאנחנו מזהים את עצמנו עמם, אלה נמחקים. אלה נמחקים. ההשכלה שלכם, הכסף שלכם, החברים שלכם, הפרצוף שלכם, השם שלכם, כל זה נהיה חסר ערך לחלוטין. זה נמחק. אתם לא זוכרים מי הייתם בפעם הקודמת, דקה אחרי שיבוא המוות לא תזכרו מי הייתם. כי כל זה הוא מאוד מאוד שטחי בהוויה שלנו. זאת אומרת, אם ההוויה שלנו זה כמו איזה בצל עם הרבה קליפות, זאת קליפה מאוד מאוד דקה וחיצונית, והיא נעלמת. מה שנותר זה הרשומים שנותרו כתוצאה ממה שעשינו. וזה בא איתנו. ולכן, אם זה נכון, אז מה אני צריכה כן לעשות? אני צריכה לדאוג לאיזה רשומים אני מותירה בתודעה שלי, וזאת העבודה הרוחנית שלי. ומדיטציה טובה על מודעות למוות, אם היא נעשית היטב, כמו שאמרנו, היא מביאה אותנו למקום של יום יום, רגע רגע שמחה. היא מביאה אותנו למקום שיש חופש שהיא מולידה, וזה החופש מרגשות שליליים. אם אני הולכת למות הלילה, מה יש לי להתרגז על השכנה? מה יש לי להתחשבן עם בני משפחתי? מה? זה נגמר. אתם רואים אנשים כשהם נהיים מאוד חולים ונהיים תשושים וחסרי כוח, הם גם מפסיקים. בשביל מה? בשביל מה? מה הם ישיגו? אם אתם עושים מדיטציה טובה על מוות, אוטומטית נולד החופש הזה, כי הרגשות האלה הולכים ופוחתים. אני לא אגיד שהם נעלמים, אבל הם פוחתים במידה רבה, וזה מוליד המון חופש. יש המון אנרגיה שאתם יכולים להשתמש בה להועיל לאחרים. כי אם אנחנו כולנו במטוס הזה שעומד עוד מעט לנחות נחיתת אונס ואולי להתרסק, אז מה עוד נשאר לעשות חוץ מאשר לאהוב אחד בשני ולעזור אחד בשני? אז זאת משמעות אחת של חופש שכלולה שמה עוד לפני שאנחנו נכנסים לתוך הטקסט עצמו. זה משחרר אותנו מלהיות כל כך אחוזים בדברים החומריים, בכסף, ברכוש, בהשכלה, בכבוד, במוניטין, במה אמרו עליי, האם שיבחו אותי, האם מצאתי חן, האם היא נראית יפה, האם היא לבשה את אותה שמלה כמו שלי, או כל המלל הזה, כל הלהג הזה, יורד, כי אין לו משמעות. אין לו משמעות. אז אנחנו משתחררים ממה שאפשר להגיד שהוא שקר בחיים שלנו. כי זה לא נכון שהדברים האלה הם הכי חשובים. זה לא נכון. אנחנו תכף ניכנס מאיפה בא לנו רעיון שהם הדברים החשובים. וזה לגמרי לא טבעי לאנשים לחשוב בצורה כזאת, כמו שאנחנו מציעים עכשיו. כמו שעלה מה שם עמד והסתכל על המכוניות שחולפות בכביש, אמר, כולם רצים, רצים, רצים אחרי דברים שאותתות הם הולכים לאבד. אבל זה איך שאנחנו מותנים לפעול. בחיים האלה אנחנו מותנים לרוץ אחרי דברים בלי לחשוב מה אנחנו עושים. זו צורה די מטורפת של חיים. אנחנו נמצאים במקום שהוא די מטורף. יש מקומות אחרים. מקומות אחרים לא גיאוגרפיים, לא בצד השני של פלוטו, אלא מקומות מנטליים שהם אחרים לגמרי, שהם הרבה יותר משוחררים והרבה יותר חופשיים מהחיים הרגילים שאנחנו חיים. ויש לנו בלוק, יש לנו מחסום מלהגיע למקומות האלה, ומדיטציה על מוות מאוד עוזרת להוריד את המחסומים האלה. זה לא כל העבודה שאנחנו צריכים לעשות, אבל היא מאפשרת את שאר העבודה. זו המטרה שלה, שלא נרגיש יותר את הרגשות השליליים שתוקפים אותנו בלי שנזמין אותם. וזה מביא לרמה אחרת של שינוי. אם אתם עושים את המדיטציה הזאת היטב, נולדת מין אמפתיה מאוד יפה ומאוד זורמת וטבעית כלפי הזולת. והיא באה כל היום, היא לא רק לפעמים פה ושם רגע שאתם נזכרים, אלא זה מתחיל לבוא באופן טבעי כל היום, אם אתם עושים את המדיטציה כל יום. אני מאוד מזמינה אתכם להיכנס לאתר וללמוד את השיעורים האלה ולעשות את המדיטציות האלה. אם אתם מתמידים בזה, מתחילה לעבוד צמורה כזאת, היום שלכם פשוט נהיה יותר שמח, ואתם פחות מותקפים ברגשות שליליים וכך הלאה, כתוצאה מזה, מביא לשינוי יותר עמוק, שינוי עמוק בגוף גם, כיוון שיש קשר עדוק, כמו שכולנו יודעים, בין המחשבות והגוף. והקשר הזה עובר דרך מה שאנחנו קוראים הגוף האנרגטי. אתם מתחילים להרגיש כל היום יותר פתוחים, יותר חומלים, יותר אוהבים, פחות עסוקים בעצמכם ויותר מחפשים איך תביאו ברכה לזולת, האנרגיה שלכם מתחילה להשתנות, הזרימה בערוצים מתחילה להשתנות. התוצאה היא שבלי שתשימו לב, אתם חולים פחות, אתם מזדקנים פחות, יש לכם הרבה יותר אנרגיה, יש לכם הרבה פחות צורך לישון. בהדרגה הדברים מתחילים להשתנות, הצבעים יותר חיים, הטעמים יותר טעימים, המוזיקה יותר... באופן פרדוקסלי, ככל שאתם עושים יותר את המודעות למוות, החיים נהיים יותר מלאי חיים. זאת התוצאה. הכל מתחיל להתחדד, התודעה שלכם מתחילה להתחדד. במקום ללכת ולהפוך ליותר שכחנים ויותר סנילים ויותר מבולבלים, זה מתחיל להתהפך. הסדר הזה שנראה לנו כאילו טבעי, הוא לא טבעי. הוא רק תוצאה מצורת חיים שגויה מטורפת, כמו שאמרנו. כשאנחנו מתחילים ליישר את הדברים דרך המודעות הזאת, בנקודה הזאת שבה אתם אמורים להתחיל לדאוך, פתאום התהליך ההפוך קובע. האחיזה הראשונה היא אחיזה בחיים האלה, שהיא כל הזמן שמה אם אנחנו לא מודעים למוות. אם אנחנו לא מודעים למוות, אז אנחנו כל הזמן רצים אחרי הדברים של החיים האלה, הכסף והדברים החומריים והכבוד והמוניטין, ולהרגיש טוב וכך הלאה. כשאנחנו מתחילים להחליש את האחיזה הזאת, בגלל השינוי במחשבה שלנו מתחיל לבוא השינוי על הגוף שלנו. ויש עוד שינוי שמתחיל לבוא כתוצאה מזה, וזה שיחד עם השינוי במחשבה שמביא את השינוי בגוף, שמביא שינוי בגוף האנרגטי ובפרנה שלנו וכך הלאה, מתחיל גם לבוא שינוי בעולם שמקיף אותנו. וזה קורה באופן אוטומטי. אם אתם ממשיכים עם התרגול הזה ועם העבודה הזאת, יחד עם המדיטציות, מתחילות להשתחרר גם האחיזות האחרות שנדבר עליהן יותר בפעם הבאה, ואתם בעצם מתחילים לנוע בלי להרגיש אפילו באופן מאוד הדרגתי לקראת עולם שהוא אחר. בלי שאתם משנים פיזית את מקומכם, אתם יכולים לשנות או לא, זה לא משנה. מנטלית, אתם נעים, אתם חיים בעולם שהדבר שמקיף אתכם מתחיל להיות יותר טהור, אחר. ואם תקחו את התהליך הזה להקטנה שלו, אתם מגיעים למקום שאתם לא צריכים יותר לחוות את המוות. אתם כבר עשיתם את המדיטציה, לא תצטרכו לעבור דרך שם. כי המוות הוא תוצאה של כל ההצטברות הזאת של האנרגיות השליליות בחיים שלנו. והמטרה של מדיטציה, אבל בפרט מדיטציה בודיסטית, היא לא להרגיע אותנו. הרבה פעמים אנשים חושבים, את מתוחה טוב, תשבי לעשות מדיטציה. זה נכון, מי שמתוח שישב לעשות מדיטציה. זה נכון. אבל זאת לא המטרה של מדיטציה. זה תוצאת לוואי טובה של מדיטציה. המטרה של מדיטציה זה להביא אותנו למקום טהור שבו נהיה משוחררים מהדברים שמתנפלים עלינו כרגע בלי שהזמנו אותם. הרגשות השליליים והמחלות והמלחמות, כל הדברים האלה. מנג'ושרי שדיבר אל קונגה הקטן, זה מה שהוא דיבר עליו. זה מה שהוא דיבר עליו. וקונגה הקטן שהיה לו קרמה מדהימה, הבין. האם אנחנו ראינו את זה מתרחש בחיים שלנו? לא. האם יש אחרים שראו את זה מתרחשים בחיים שלהם? בוודאי או בוודאי. אין שום סיבה להניח שלא היו הרבה אחרים שכבר עשו את הדרך לפנינו. הם כבר לא כאן, הם נראים ככה. אוקיי? ורק אפשר לפגוש אותם אם אנחנו מאוד תיאורים. זו דוגמה. הדרך הזאת מתחילה בקטן, מתחילה במין מחשבה כזאת שאתם קמים בבוקר ואתם אומרים, היום בערב אני אמות, איך אני צריכה להתנהג עכשיו? והיא מביאה אתכם למקום מאוד רחוק. ככה שהשחרור מארבע אחיזות זה לא רק להשתחרר מהתשוקה לעוגת שוקולד, אוקיי? זה שחרור מארבע אחיזות שמאפשרות לשנות את כל המציאות שלי. וחשוב לזכור שזה בא לאט. חשוב לזכור שהתהליך הזה מתפתח לאט ואל תצפו לתוצאות מהיום למחר. שלב מצוין, עשיתם כבר כברת דרך גדולה, ואתם תהיו קצת חצויים. יש חלק ממני שמבין ורוצה לפעול כך, וחלק אחר שעדיין מותנה על ידי הרגלים ישנים, ועדיין נמשך לדברים אחרים, ואני קצת חצויה, קצת סקיזופרנית. זה סימן טוב, כן? זה סימן שאתם מתקדמים. אז לא לדעות. כן, שאלה.
יכולה יותר להסביר מה זה נקרא לא תחוו יותר את המוות, הכוונה למוות של הגוף הפיזי, זה לא ברור לי.
זה יכול לבוא בצורות שונות, ואצל אנשים שונים זה בא בצורות שונות, אלה שמגיעים כמובן. הסיבה שאני כאן זה בגלל שאני מאמינה, לא רק אני מאמינה. אני חושב שיש עכשיו צירוף של תנאים שלא היה בעבר, של אנשים שהם משכילים, שהם בעלי אמצעים שמאפשרים להם ללמוד את הדברים האלה, שהם לא צריכים כל היום לרוץ אחרי פת הלחם של הארוחה הבאה, של אנשים שיש להם עניין רוחני, ושמצד שני באים מורים רוחניים ונפגשים לדברים האלה. הכיבוש הסיני של טיבט הפיץ את התורה הזאת לעולם, הביא אותה לעולם שלנו, לא רק באים מורים רוחניים. אנחנו נמצאים במין צומת כזאת שהיא ייחודית לגמרי, אני חושבת, בהיסטוריה הרוחנית של העולם, ויש לנו סיכויים נפלאים להגשים את הדרך. זה דורש הרבה עבודה. וקשה לנו לדמיין מצב של לא למות. זה כל כך רחוק לנו, ואנחנו לא פגשנו אף אחד כזה, נכון? אתם לא יודעים אם לא פגשתם אף אחד כזה, אתם חושבים שלא פגשתם אף אחד כזה. כי אתם לא יודעים מי זה אנשים של ידכם. אם אתם לא יכולים לקרוא מיינד, אז אתם לא יודעים. אם את חושבת על זה שאת על ידי שיפור מסוים במחשבות שלך, כמו שתיארנו עכשיו, הרגשות שלך משתנות, ואחוז הרגשות השליליים פוחת, ואחוז האי שקט פוחת, והמשמעות גדלה, והחמלה גדלה, והאהבה לבריאות גדלה, וכתוצאה מזה את מתחילה להיות יותר ויותר מוקפת באנשים אוהבים ונעימים וחומרים, ושאוהבים אותך ודואגים לך ומטפלים בך, בגלל שאת למדת לאהוב ולטפל ולחמול בהם, העולם שלך כבר עובר איזושהי תמורה שהיא אולי קטנה, היא אולי לא מי יודע מה לכתוב עליה בעיתון, אבל משפרת את איכות חיי. תקחי את זה, זאת אומרת, אם אני עשיתי את זה על ידי כך וכך תרגול, אם אני אמשיך לתרגל עוד יותר לעומק ועוד יותר ברצינות ועוד יותר בכנות, יבוא שינוי עוד יותר גדול. וכשהוא עובר סף מסוים הוא כבר נהיה לא שגרתי, הוא כבר לא נהיה משהו רציונלי, הוא כבר נהיה יוצא דופן. אחר כך הוא נהיה מפתיע, ואחר כך כשהוא מגיע לרמות מאוד גבוהות, זה כבר מעשה ניסים. זה כבר משהו שכרגע נראה לי אולי לא הגיוני לו לעמוד, אבל מה שהגיוני לי כרגע מותנה על ידי ההבנה שלי כרגע. זה תלוי בתרגול שלך. אז אנחנו נחזור לאחיזה הראשונה. סנדי לשמפה, אמרו? סנדי לשמפה. זה האחיזה בחיים האלה. ומנג'ושרי אומר לקונגה הקטן שמי שאחוז בחיים האלה אינו מתרגל את הדרמה, הוא לא מתרגל דרמי. אז הוא מדבר כבר למי שמתרגל דרמה, ואתם יכולים להחליף במקום המילה דרמה מי שמתרגל דרך רוחנית. לא חייב להיות בודיזם. מי שמתרגל דרך רוחנית כלשהי. הוא אומר מי שמתרגל דרך רוחנית וקורא לעצמו אני מתרגל רוחני, אם הוא עדיין אחוז בחיים האלה אין לו זכות לקרוא לעצמו מתרגל רוחני. מה שהוא עושה זה משהו אחר. על מה הוא מדבר פה? בשביל זה אנחנו צריכים את הפרשן שלנו, את זרק בגלצן. לא מדובר כאמור מה שפרפרטנו, להיות שווה נפש, או לשבת שם כמו פסל כשקוראים לי דברים רעים. לא מדובר על זה. אז על מה הוא כן מדבר? בטקסט, בעמוד 3 הוא אומר, בראש העמוד, הדבר הראשון הינו הוויתור על אחיזה בחיים האלו. אז עד פה דיברנו, אבל עכשיו למה הכוונה? אז הוא אומר, אדם ששומר על כללי המוסר ועוסק בלימוד ובהוא והגייה, אך ורק על מנת להשיג את מטרות החיים האלו, אדם זה לא יוכל לחשב כמי שמתרגל את הדרמה. אז הוא הוסיף לנו פה קצת אינפורמציה מעבר למה שמנג'ושרי מסר לקונגה הקטן. הוא אומר, מה זה נקרא אחיזה בחיים האלה? ארבעה דברים הוא אומר. כללי המוסר, לימוד והרהור והגייה. אז חיזו אחריי. צולטרים?
צולטרים.
סולטרים זה בטיבטית מוסר, או קוד מוסרי, או חיים אתיים. אחר כך אמרו צופה? צופה זה למידה. אחר כך סמפה? סמפה זה הרהור. זה כוונה ללחשוב על מה שלמדתם. פשוט לשבת בשקט, אתם יכולים על כרית בעיניים עצומות, אבל לא חייבים. זה מדיטציה של מחשבה. שבה אתם הוגים, מהרהרים, אני שומרת את המילה הגיע למדיטציה של ריכוז, אז אני לא אשתמש בה כאן, אבל אתם מהרהרים במה ששמעתם. אתם בודקים את זה, האם זה הגיוני, האם זה מתאים למה שאני כבר מכירה, האם זה מתאים לחיים שלי, האם זה עומד במבחן ההיגיון, במבחן הניסיון שלי, של אחרים. אתם שוקלים את זה ובודקים את זה, וזה תהליך מאוד מאוד חשוב, מכאן ש... אתם שומעים דברים, אמרתי דברים, אבל אומרת מאירה, איך אני יכולה לדעת שזה נכון? נכון, כרגע רק שמענו, אז יש לנו ספקות. אז חשוב מאוד לא לתת לספקות האלה לנצח אותנו. אוקיי, אני לא יודעת, אז אתם הולכים הביתה ומה עשינו, לא התקדמנו. כן, יש לכם ספקות. עכשיו התפקיד שלכם זה לא להיות עצלים מבחינה רוחנית וללכת ולבדוק את הספקות האלה, לברר אותם. אז זה השלב השלישי, זה הסמפה. ואחר כך בא, אמרו גומפה. גומפה זה ההגייה או המדיטציה, וזה אחרי שכבר עשיתי את השלב של ההרהור, של הבחינה, של הבדיקה, של האנליזה, של הניתוח. קודם שמעתי את הדברים, קראתי לדברים. אחר כך עשיתי את ההרהור וכך הלאה. הגעתי לאיזשהם תובנות, לאיזשהם מסקנות, ראיתי דברים, התבוננתי, הבנתי. נאמר שהבנתי ש... אין טעם להקדיש את כל האנרגיה שלי בלרדוף אחרי חשבון בנק גדול, מכיוון שאותות אני אאבד אותו. אוקיי? נניח שהבנתי את זה. אז עכשיו אני צריכה להפנים את התובנה הזאת, כי אם לא אפנים, אני אקום בבוקר, אני אקבל טלפון מהפקידה של הבנק, ואני ארוץ ואני אעשה את אותו דבר. כדי שהשינוי הזה בחשיבה שלי יתבטא בשינוי בחיים שלי, ויפנה אנרגיה לעבודה שהיא עמוקה יותר ומשמעותית יותר בחיים שלי, אני צריכה שזה יופנה מספיק כדי שזה יהיה לי זמין כשמגיע שעת המבחן. וזה דורש מה שאנחנו קוראים הגייה. זו ישיבה בריכוז חד נקודתי על המסקנות של האנליזה שאני עשיתי. לא שמישהו אחר אותה, שאני עשיתי, אחרי שאני השתכנעתי. אז אנחנו נתרכז היום בזמן שנותר לנו מעט בעניין של המוסר, ומחר ניכנס יותר לאחרים. זה מאוד 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 חשוב. חיי המוסר. קוד מוסרי, איך לחיות את החיים האלה. אם אני רוצה להיות משוחררת, אם אני רוצה להשיג שחרור כזה או אחר, אחד הדברים שמשעבדים אותנו למשל, זה כשיש לי איסורי מצפון. אם יש לי נקיפות מצפון על דברים שעשיתי, אני לא אוכל להתקדם לשום מקום. זה יציק לי, זה ימרר את חיי, כשזה קיצוני זה גם בחלומות, זה גם בבריאות, בטח לא יאפשר לי מדיטציה טובה, בטח לא יאפשר לי לייצר עושר ושמחה וחמלה וכך הלאה. העניין של חיים מוסריים הוא ראשון במעלה בחשיבותו בדרך הרוחנית ובדרך הזאת אל החופש הנחשף. אז אני צריכה להתחיל ללמוד ולהבין מה זה שאני צריכה לעשות, מה ראוי שאני אעשה ומה לא ראוי שאני אעשה. מכיוון שאתם יכולים להגיד, כבר יש לנו חוקים, יש לנו חוקי דת ויש לנו חוקי מדינה ו... מה את מחדשת פה? יש לנו כבר. אבל האם אנחנו פנויים מנקיפות מצפון? אנחנו אומרים שלא מספיק חוקי דת וחוקי מדינה. חוקי המדינה אין להם שום נגיעה, שום נגיעה במה אני חושבת. יש להם נגיעה במה אני עושה ומה אני אומרת. הם לא נוגעים בכלל במה אני חושבת, נכון? זה ביני וביני. אף אחד לא יכול לכלוא אותי על המחשבות שלי, אני אפילו לא יכולה לא לספר אותם לאף אחד. אלא מה? אנחנו אומרים שמה שבא איתנו אחרי המוות, מה שהבאנו לחיים האלה, זה הרשומים המנטליים האלה שאנחנו נושאים איתנו כתוצאה ממה שאנחנו עושים ואומרים. וכל מה שאנחנו עושים ואומרים מונע על ידי מחשבות שקדמו למה שעשיתי ואמרתי. אז החשיבה נהיית סופר חשובה. מה אני חושבת ביני לבין עצמי לחלוטין יקבע את מידת החופש שלי. או תיקחו את הדוגמה היפה שגילה נתנה לנו בהתחלת הערב. אם יש לי טרוניה כנגד מישהו, אם אני נושאת בליבי טינה כנגד מישהו, גם אם אני לא אומרת אף מילה, אני לא חופשייה. אני לא חופשייה לשמוח כי אני עסוקה בלמתור טינה, נכון? ככה שאם אני רוצה שחרור, האתיקה המוסרית שלי צריכה להיות הרבה יותר מעמיקה ממה שחוקי המדינה למשל מכתיבים לעשות. אז בואו נדבר על זה קצת. אז ראשית, כדי להתקדם בדרך הזאת, בין השאר צריך לפתח מדיטציה טובה. לעולם לא נוכל לפתח מדיטציה טובה אם אנחנו לא שומרים על ראש נקי, על ראש נקי לגמרי. הרבה פעמים אנשים מתחילים מדיטציה ומגיעים לאיזה מישור ולא מתקדמים. זאת הסיבה. כי הם לא מספיק בדקו ופשפשו בחיי המוסר שלהם. ואם יש משהו שהוא לא נקי, כשאנחנו נשב וננסה להתרכז במדיטציה, הוא יפריע לנו, הוא יצוף, והוא יפריע לנו. אם יש משהו שמטריד אותנו, אם פגענו במישהו, במילים, במעשים, אפילו במחשבות, אם ייחלנו למישהו רע בליבנו, זה יציק לנו, זה לא יאפשר לנו להיכנס לעומק, זה לא יאפשר חופש, זה לא יאפשר עושר. אז אפילו מהסיבה הזאת אנחנו חייבים להתרכז ולפתח את עניין המוסר. עכשיו אבל הוא אומר לנו, אוקיי, עכשיו את פה מתרגלת רוחנית, את פה בטח לקחת על עצמך כל מיני התחייבויות מוסריות ונדרים וכך הלאה, הוא אומר, זה לא מספיק. גם אם לקחת נדרים, זה לא מספיק. מכיוון שהוא אומר, אדם ששומר על כללי המוסר, עכשיו אני קופצת פה, אך ורק על מנת להשיג את מטרות החיים האלו, לא יוכל לחשב כמי שמתרגל את הדרמה. ועוד הוא ממשיך לפרט פה. הוא מרחיק לכת. הוא אומר, אפילו אם אנחנו שומרים יפה על המוסר, אבל לא עושים את זה מהסיבות הנכונות, לא נוכל להשתחרר. לא נוכל להשתחרר. אז למה הוא מתכוון? הוא אומר שאדם כזה שמתרגל כביכול חיי מוסר, אפילו נזירים אותי גלימות, לא משנה כמה כללי מוסר נטלתם על עצמכם, כמה נדרים התחייבתם, אם לא עושים את זה מהמוטיבציה הנכונה, לא יכולים להשתחרר. אז אנחנו צריכים להיכנס לזה קצת. אז היום אין לנו זמן לגמור את הנושא, נתחיל אותו. אז נתחיל מזה מה זה מוסר, ואחר כך נדבר על מה זה מוטיבציה נכונה לתרגל מוסר. אז יש לנו שני חלקים לדיון, אוקיי? מה זה שמירת מוסר, עם איזה מוטיבציה כן לבוא לשם, ועם איזה מוטיבציה לא לבוא לשם, אם אנחנו רוצים את החופש הזה הנכסף. הרמה הבסיסית ביותר של מוסר, בכל מסורת רוחנית, בודיסטית ולא בודיסטית, יהודית, מוסלמית, נוצרית, כל מסורת רוחנית ראויה לשמה, נגיד ככה. לא כולן ראויות לשמן, אבל כל מסורת רוחנית ראויה לשמה, הרמה הבסיסית ביותר זה לא לעשות מה שפוגע בזולת. זה הרמה הבסיסית ביותר גם ביהדות, גם באסלאם. להפסיק לפגוע בזולת. אתם אומרים, עשנו עליך, אל תעשה לחברך, נכון? לא לעשות מה שפוגע, לא להגיד מה שפוגע, ואנחנו מרחיקים לכת ואומרים, גם לא לחשוב מחשבות פוגעות. למה? למה לא לחשוב מחשבות טובות? כי אנחנו אומרים שכל מה שאני עושה אומרת וחושבת, ורוב הזמן אני חושבת, מותיר רישום בתודעה שלי, משאיר שם עקבות, משאיר שם חותם, מטביע את רישומו. אנחנו קוראים לזה קרמה גולמית, זה קרמה שעוד לא הפשילה, זה קרמה שאני אוספת. כל פעם שאני עושה, אומרת, חושבת, אני אוספת קרמה. והקרמה הזאת אחר כך תניע אותי לפעול בעולם. הקרמה של מחשבה תניע אותי לפעול. אז הקרמה הזאת נותרת במיינד שלי, ויום אחד היא מפשילה. זה כמו זרעים שנשתלים שם, ויום אחד נושאים פרי. מה זה הפרי הזה? הפרי הזה יוצר את עולמי, יוצר את המציאות שלי, יוצר את החוויה שלי בכל רגע ורגע. כל פרט ופרט בחוויה שלי בכל רגע ורגע, הוא הפשלה של זרעים קרמים שאני שתלתי שם בעבר, לקח להם זמן להפשיל, לצמוח, והם יוצרים כעת את מציאותי. כולל כל המחשבות שחשבתי. אז כל מחשבה שחשבתי, כשמגיע תורה, היא מפשילה, היא כופה עליי לראות מציאות נעימה או בלתי נעימה, לפי אופי המחשבה שחשבתי. אם חשבתי מחשבה שמאחלת רע או שמחה לידו של מישהו, תחזור אליי מציאות לא נעימה, סביבה שלא אוהבת אותי, סביבה שלא עוזרת לי, סביבה שלא תומכת בי. אני לא יכולה להיות משוחררת כשזה העולם שלי. אז פה אנחנו כבר נכנסים מאוד עמוק. העניין הזה שלא לפגוע הולך הרבה יותר עמוק מאשר חוקי המדינה או חוקי הדת, אם כי גם בדתות יש גם למשל לא לחמוד, יש גם כללים שקשורים בחשיבה. ואנחנו אומרים, אלה הכי חשובים. ודרך אגב, רק לגלסן אמרנו שהוא מעולם לא נהיה נזיר, נכון? אז הוא לא לקח על עצמו לעניין הזאת, ובכל זאת הוא נמצא במקום שיכול ללמד אותנו איך לשמור על המוסר. הוא אומר, למשל, זה הבית השני, נדון תחילה בחיי מוסר. אם תיטיב לשומרה, או אז תיטה את שורשם של חיים נעלים, וכן תעלה על הדרך אשר מובילה לנרוונה. נרוונה זה חופש. זאת משום שמצאת התרופה שמאפשרת חיסול כל הסבל. אז זה... זה ה-good news. אם אתה מתחיל להקפיד על חיי המוסר, עלית על דרך טובה. דרך הזאת תביא אותך לחופש. והוא ממשיך ואומר, שיטה, זאת אומרת שיטה רוחנית, תרגול רוחני, שיטה שאין בה שמירת המוסר, לא תיתכן בכלל, הוא אומר, אין כזה דבר. משהו שאין בו דגש על שמירת מוסר, לא יכול להיות שיטה רוחנית טובה, כי הוא לא מטהר את המיינד שלנו, ואז אנחנו לא יכולים ליצור עולם טוב. אבל הוא אומר, תרגול חיי המוסר תוך אחיזה בחיים האלו, יביא אך ורק להעמקת שורשן של שמונה מחשבות ארציות. אז נגיד על זה כמה מילים ובזה נסיים. הוא מדבר על לשמור מוסר מהסיבות הלא נכונות. אם אתה שומר מהסיבות הלא נכונות, לא תוכל להשתחרר. מה זה סיבות לא נכונות? בואו נסתכל, למה אנחנו שומרים מוסר? כל אחד מאיתנו ברמה כזאת או אחרת שומר מוסר. אנחנו למשל לא הולכים להרוג אנשים כי החוק שלנו אוסר להרוג אנשים. אז זה לא יהיה נעים אם נהרוג אנשים. אז למה אנחנו לא הורגים אנשים? אז הוא אומר, אם אני עושה את זה בגלל מורה של החוק, הסיבה שאני מפחדת מהחוק, אני לא אוכל להשתחרר. זה נכון שאולי המשטרה לא תיקח אותי, אבל לא יהיה חופש בלב שלי. לא אוכל. אם אני עושה מה שאני עושה, כדי שיגידו עליי דברים טובים, יחשבו עליי טובות, את לא תוכלי להשתחרר, הוא אומר. כי המוטיבציה שלך היא של החיים האלה. המוטיבציה שלך היא שהמשטרה לא תיקח אותך, או שיחשבו עלייך טובות. כשהמוטיבציה שלך היא כזאת, הוא אומר, הנה מה יקרה. אדם כזה יבוז בליבו למי שמוסריותם נחותה משלו, ויתקנה באלו אשר מוסריותם יותר תאורה. אם המוטיבציה שלי היא של יחשבו עליי טובות, אז אני אתחיל להשוות את עצמי, אני יותר מוסרית ממנו, פחות מוסרית ממנו. זה יעורר בוז לאלה וקנאה באלה, אלה רגשות קשים שלא מאפשרים חופש. מוטיבציה שהיא ארצית לא תשחרר. אדם זה ישמור על מוסר על מנת להציג כבוד והכרה, הוא יזרע את הזרע לקיום נחות ועלול להידרדר למדרגתו של מי שמוסריותו מזויפת כולה. אתם יכולים לעשות את כל הדברים הנכונים וזה הכל זיוף. בפנים הכל רקוב. אתם יכולים לעשות הכל נכון, ואתם אנוכיים, אתם דואגים לעצמכם, אתם חושבים מחשבות רעות, אתם מתקנים באחרים, בזים לאנשים אחרים, מתנסים על אלה, אין שם חופש, אין שם חופש. הנגעים הרוחניים אוחזים בכם, לא אתם בהם. ואני הייתי רוצה מחר להיכנס פה הרבה יותר, כי זה הדבר הכי חשוב שיקבע כרגע את מידת החופש שיש לנו. כי זה מוביל אותנו לבחינה מעמיקה של מה באמת המוטיבציה שלנו. וכל אחד צריך להסתכל פנימה ולהגיד את האמת לעצמו, אחרת הוא לא יכול להשתחרר. אז אנחנו נעשה את זה כאן יחד ונעבור ביחד מחר על מה זה נקרא להיות אחוז בחיים האלה. מה זה נקרא לשמור מוסר כשאנחנו אחוזים בחיים האלה. זה מאוד חשוב. כי אנחנו כדי להשתחרר חייבים ליצור את המוטיבציה הנכונה, ולא נוכל אפילו ליצור אותה אם אנחנו לא נשים לב שאנחנו במוטיבציה לא נכונה. אז זה לימוד קריטי וחשוב. אתם יכולים לעשות את שיעורי בית מספר 1 לגמרי, ובשיעורי בית מספר 2 את שאלות 1 ו-2. אפשר מדבר מחר. אז אנחנו נפרדים, ובואו נשא תודה בליבנו. קודם כל לשושלת המורים, מחכמי הסקיה ועד היום. הלימוד הזה מתבסס במידה רבה על לימוד שקיבלתי מגשם מייקל, מכן רימפוצ'ה, מילה מקריסטי, אז תשלחו להם תודה בלבכם. ובואו נתרד עם ההודיה הזו. בחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסר נעת בלידי ירחנה ופג שנה כגן שנה תיארה בלידי ירחנה ופג שנה כגן שלמת הערה או מתנו וחד לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב.
Iram guru ratna mandala kandira tayya.
אנחנו נקדיש את החסד של הלימוד הזה שיש בכוחו לשחרר אותנו לכל הברואים, שכל הברואים יזכו בכל אושר שיש וימנע מהם כל סדר שיש.
זכות עשייתי זו המוחה ישפימו נא כל החי למריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נזכבים אשר משני אלו
אנחנו נתראה מחר, יש לנו עוד הרשמות לעשות כאן בדרך לחופש, רק התחלנו לגעת בשטח, יש פה הרבה תמון בשבילנו.